שלום וברכה מסכת קידושין דף סמכן, אנחנו מתחילים בשורה העשירית מלמעלה במשנה. ומביאה המשנה ארבעה מקרים. המקרה הראשון, אדם אומר לאישה קידשתיך, והיא אומרת מה פתאום לא קידשתני. הדין שהוא אסור בקרובותיה, והיא מותרת בקרוביו. המקרה השני הוא המקרה ההפוך, כאשר היא אומרת קידשתני, והוא אומר לא קידשתיך. במקרה כזה הוא מותר בקרובותיה, והיא אסורה בקרוביו. המקרה השלישי, הוא אומר קידשתיך, והיא אומרת זה מאוד מחמיא לי, אבל לא קידשת אותי, אלא את ביתי. הדין במקרה כזה, שהוא אסור בקרובות הגדולה, שזו האימא שאותה הוא טוען שהוא קידש, והגדולה מותרת בקרוביו. והוא מותר בקרובות קטנה, שהרי הוא לא טוען שהוא קידש את הקטנה, והקטנה גם היא מותרת בקרוביו. מקרה רביעי, הוא אומר קידשתי את ביתך, והיא אומרת חוצפן, לא קידשת אלא אותי. אז במקרה כזה, הוא אסור בקרובות קטנה, שהרי הוא אומר שהוא קידש אותה, והקטנה מותרת בקרוביו, והוא מותר בקרובות הגדולה, למרות שהיא טוענת שהוא קידש אותה, והגדולה עצמה אסורה בקרוביו. הוא מסביר רשי, שהעיקרון החורז בכל ארבעת המקרים במשנה, דשבינו עלי חתיכה דאיסורה בהודעתו. ונרחיב על המושג הזה. שווי ענפשי חתיכה דאיסורה, או בתרגום בארמית, עשאו על עצמו חתיכה של איסור. זה מונח למדניה מבטא סיטואציה בה אדם מכיל איסור אובייקטיבי לכאורה, אבל בפועל זה חל רק כלפי עצמו, וזה בעקבות טענה חסרת ראיות אותה הוא טען לזכותו בבית הדין. ישנה מחלוקת אחרונים, מה המקור של השווי? האם זה מבוסס על הלכות עדות או על הלכות נדר? שיטתו של בעל הנודע ביהודה שהאיסור הזה נובע מדין עדות, כלומר שווי זה סוג מסוים של עדות האדם על עצמו, וכשמדובר בדינים הנוגעים לאדם עצמו אנו מאמינים לעדותו, אבל האמון שניתן לאדם מוגבל לאדם עצמו ולמה שנוגע אליו בלבד. רבי יוסף בן לב לעומת זאת טוען ששווי זה הכוח שניתן לאדם להכריז באופן חד צדדי על מצבו ההלכתי. אמנם, אין להכרזתו תוקף של עדות, וגם אין בכוחה להשפיע על אחרים, אך בית הדין כופה עליו להתנהג בהתאם להכרזתו, ולהכיל על עצמו את כל האיסורים הנובעים ממנה, בדיוק כשם שהוא יכול לאסור על עצמו איסורים באמצעות נדר. הנפקמין ההלכתית בין שני השיטות הללו תהיה, במקרה בו תהיינה לבית הדין, ראיות הסותרות את טענתו של הטוען. לשיטת הנודע ביהודה שאמירת הבעל היא מעין עדות, הרי אמירתו תתבטל. אך לשיטת המערי בן לב שאמירת הבעל היא מעין נדר שהוא מכיל על עצמו, הרי שנדרו יישאר בתוקף. כך שאדם שאמר שהוא קידש אישה מסוימת, גם אם אין לו על כך עדים, הוא נאמן לאסור על עצמו את כל קרובותיה. ועל אותו עיקרון, כך גם אין אימה של הבת נאמנת לאסור אותה, ולכן אף היא אינה צריכה גט. הוא מצטט את הגמרא, את שני המקרים הראשונים, האומר לאישה קידשתיך, והיא אומרת לא קידשתני, אז הוא אסור בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו, והמקרה השני, שהיא אומרת קידשתני והוא מכחיש, הוא מותר בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו. ונשאלת השאלה, מדוע המשנה צריכה לחזור על אותו עיקרון בשני מקרים? עונה על כך הגמרא וצריכה. יש צורך בדבר. די השמועינן גבי דידי, כי אם התנאי המשמיע לנו. רק את הדין לגבי המקרה הראשון בו האיש אומר קידשתיך והאישה מכחישה אותו, אז הייתי אומר שהסיבה שהאישה לא נאסרת בעקבות דבריו, משום דגברה לא איכפת לי, לא איכפת לו לשקר בדבר, שהרי עדיין מותר לו להתחתן עם כל אנשים בעולם שהם לא קרובות שלה. ולכן הוא מקרה אמר, ייתכן ויקרה הדבר שהוא יאמר קידשתיה, ואולי זו הסיבה שלא מאמינים לדבריו, אבל איהי, במקרה השני שהאישה היא זאת שאומרת קידשתני, הרי על ידי כך היא אוסרת על עצמה את כל הגברים בעולם עד שהוא ייתן לה גט, ולכן אולי ניתן יותר אמינות לדבריה, שאם לא היה ברור לה שהוא אכן קידש אותה, היא לא הייתה אומרת כן, ולכן אומר שיאסר הוא על פי עדותה בקרובותיה. ובלשון הגמרא, אימא תאמר שהיא לאו דקים לה בדיבורה, אם היא לא הייתה בדוחה במה שהיא אומרת. לא אהבת אמרה, אז היא לא הייתה אומרת את הדברים. אז אם כך, וליצרי הוא בקרובותיה. שיעשר גם הוא בעקבות דבריה להתחתן עם הקרובות שלה. כמה שמלן. לכן באה המשנה להשמיע לנו, שיש בכוחה להכיל את האיסור על עצמה בלבד. הוא מצטט את הגמרא את המקרה השלישי, שהוא אומר קידשתיך, והיא אומרת תודה למחמאה, אבל קידשת את ביתי ולא אותי. ושוב חוזרת השאלה, התו למה לי? לשם מה חזרה המשנה ואמרה את אותו עיקרון של שני המקרים הראשונים גם במקרה השלישי. ומתרצת הגמרא איצטריך היה צורך בדבר, מפני שסל כדעת החמינה, היה עולה על דעתך לומר, שכשם שמדאורייתא הם נרחמן על האב, כשם שהאמינה התורה לאב, שהוא יכול להעיד את ביתי נתתי לאיש הזה, אז כך מדרבנן הימנו הלדידה, האמינו חכמים לאימא שמספרת שביתה התקדשה ותיצר ברתה בדיבורה, ועל ידי הדיבור שלהם תאסר הבת. כמה שמלן באתנה להשמיע לנו שגם מדי רבנן האם לא נאמנת לאסור את ביתה. ציטוט המקרה הרביעי במשנה, קידשתי את ביתך וכו', ושוב שואלת הגמרא, התולמה לי? לשם מה הייתה המשנה צריכה לחזור על אותו עיקרון יסודי, שאדם יכול לאסור על עצמו בדיבורו, אבל לא יכול לאסור על אחרים? גם במקרה האחרון במשנה, מתרצת הגמרא, איידה דתנה, תנה נמיה. המשניות הרי היו משנות בעל פה, וחכמים הקפידו שתהיה סימטריה בתוך המשנה, כדי שיהיה קל לזכור אותה. אז כשם שהמקרה השני הוא המקרה ההפוך מהמקרה הראשון, אז אגב ששנינו את המקרה השלישי, הביאה המשנה את המקרה הרביעי שהוא הפוך מהמקרה השלישי. ומביאה הגמרא איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים. לגבי מה שנאמר במשנה, כאשר האיש והאישה מכחישים זה את זה לעניין הקידושין, רב אמר שבמקרה כזה כופין את הבעל ייתן לאישה גט, ושמואל אמר שלא כופין אלא מבקשים ממנו לתת גט. ושואלת הגמרא, אהיה, על איזה מהמקרים במשנה נאמרה מחלוקתם שרב ושמואל? אילי מארי אישה, אם תאמר שמחלוקתם נאמרה על המקרה הראשון במשנה, שהאיש אומר כי דשתיך והאישה מכחישה את הדבר, הרי במקרה כזה לאו כופין איקה ולא מבקשין איקה. האישה כלל לא צריכה מהאיש גט, שהרי אמרה המשנה שהיא מותרת בקרוביו. ואם זה היה רק בעקבות זה שהיא תקבל ממנו גט, הרי היא לא הייתה מותרת בכל קרוביו, שהרי היא הייתה נאסרת באחיו, מפני שהיא נחשבת גרושת אחיו. אז לשיטת רב אין כאן מציאות של קופין, ולשיטת שמואל אין כאן מציאות של מבקשים, אלא נאמר שמחלוקת רב ושמואל הייתה הסיפה, שהאישה אומרת קידשתני והוא אומר לא קידשתיך. אבל גם על זה מקשה הגמרא, בישלמה נוח לי להעמיד את דברי המשנה כשמואל שמבקשין מהאיש לתת גט לאישה, לחיי, שאכן הדבר הזה מובן, שהרי צריך לבקש ממנו לתת לגט, ועל ידי כך הוא יאסור עצמו בקרובותיה כדי להתירה להינשא, הועיל והוא עצמו אינו חפץ בה. אלא דעת רב שאמר שקופים אותו לתת גט, עמי, מדוע הדבר אפשרי? שהרי אמר האדם הזה לא ניחה לי דעיצר בקרבה. אני לא חייב לתת לגט ועל ידי כך להיאסר מלהתחתן עם קרובותיה. אלא אומרת הגמרא, לא מדובר כאן על מחלוקת בין רב ושמואל, אלא שמעת את האהדה דאיתמר. דברי רב ושמואל, לא לחלוק זו על זו באו, אלא להוסיף האחרון מה שלא פירש הראשון. שאמר שמואל, מבקשים ממנו ליתן גט. במקרה של הסיפה במשנה, שהאישה אומרת קידשתני, והאיש מכחיש ואומר לא קידשתיך, והוסיף על כך ואמר רב, שאם הוא נתן את הגט מעצמו, בלא שביקשו ממנו, אז הדין שקופים אותו ליתן כתובה, שהרי על ידי שנתן מעצמו את הגט, הוא בעצם גילה את דעתו שהוא אכן קידש אותה, וממילא אם היא הייתה ארוסתו, אז מגיע לכתובה. ומביאה הגמרא סייעת על ההסבר הזה, איתמר נמי, נאמר שגם אמר רב אחא בר עדא, שכך אמרה ואמרה לה, ויש אומרים שאמר את זה רב אחא בר עדא, שאמר רב אמנונה שאמר רב, שקופין ומבקשין ממנו לתת את הגט. ועל כך שואלת הגמרא, תרתי, הרי יש כאן שני דברים סותרים, אם קופים לא מבקשים, ואם מבקשים אז לא קופין. אלא בהכרח, הכי כאמר, כך צריך להסביר את הדברים, שמבקשים ממנו ליתן גט, ואם הוא נתן את הגט מעצמו, במקרה כזה, קופים אותו ליתן לכתובה. ובעניין אחר, שהקשר לסוגיה שלנו נמצא רק בהמשך, אמר רב יהודה, שאדם המקדש אישה בעד אחד, אין חוששים לקידושיו. ועל כך, באו מיני, שאלו מרב יהודה את השאלה הבאה, כאשר אדם קידש אישה בעד אחד, ושניהם עודים, גם האיש וגם האישה, לדברי העד. מהי הדין במקרה הזה? שהאימא שאמר רב יהודה, שאין חוששים לקידושים, זה דווקא כאשר שהאיש או האישה לא מודים בדבר. אבל במקרה ששניהם עודים לדברי העד, אז הקידושים כן יתפסו, או אולי הסיבה שאין חוששים לקידושים, משום שאין קידושים באופן עקרוני חלים בלא עדים, והדבר נלמד בגזרה שווה דבר דבר מממון, שבעריות כתיב את המילה דבר, ובממון כתיב את המילה דבר, וכשם שבממון רק על פי שני עדים יקום דבר, כך גם בקידושין רק על פי שני עדים יקום דבר. ועונה הגמרא שרב יהודה לא ידע לענות תשובה, הוא לא היה מחזיק בדבריו לא לאיסור ולא להתר, פעמים שאמר אין ופעמים שאמר ולא, ורפיה בידי, כי ההלכה הזאת הייתה רופפת ולא הייתה מוחזקת בידו. ואגב כך, אומרת הגמרא איתמה, נאמר שאמר רב נחמן אמר שמואל שאדם המקדש בעד אחד אין חוששים לקידושיו, ואפילו במקרה ששניהם, הבעל והאישה, מודים לדברי העד. והנה הגיע הקשר לסוגיה שלנו. איטיבי, בעקבות כך, שאל רבה לרב נחמן את השאלה הבאה, שהמשנה שלנו אומרת שאדם אומר לאישה קידשתיך, והיא אומרת לא קידשתני, הדין שהוא אסור בקרובותיה, והיא מותרת בקרוביו. עד לכאן הציטוט מהמשנה, ושואל רבה, אידאי כעדים, אם מדובר שיש עדים שהוא קידש אותה, אז אם כך, המים, מדוע היא מותרת בקרוביו? ואם מדובר דלק העדים, שאין עדים שהוא קידש אותה, אז אם כך, המים, מדוע הוא אסור בקרובותיה? אלא לאו, כנראה שבמשנה מדובר שהוא קידש אותה בעד אחד. ואמרה המשנה שהמקדש אסור בקרובותיה. הרי שזה שהוא מודה לעד, גורם לכך שלגביו תופסים הקידושין. וקשה על רב נחמן שאמר בשם שמואל, שהמקדש בעד אחד אין חוששים לקידושיו. עונה לו רב נחמן, אחא במאי עסקינן. כאן במשנתנו באיזה מציאות מדובר? כגון דאמר לה, קידשתיך בפני פלוני ופלוני והלכו להם למדינת הים. אז הוא נאמן לאסור על עצמו את קרובותיה, שהרי לדבריו היו כאן קידושים גמורים, אבל היות שלא ניתן לברר את הדבר, אז הוא נאמן לאסור רק את עצמו ולא את האישה. הייתי וימשיך רבה והקשה על רב נחמן, שיש משנה במסכת גיטין שאומרת, המגרש את אשתו ולנה אמו בפונדקי, ישנו ביחד באיזו אכסניה, ואפילו שעבר זמן מהגירושין, בית שמאי אומרים שהיא אינה צריכה ימנו גט שני, כי הוא ודאי לא קידש אותה בביאה, ובית הלל אומרים שהיא כן צריכה ימנו גט שני, כי הוא ודאי קידש אותה בביאה, עד לכאן לשון המשנה. ושואלת הגמרא, איך היא דמי? באיזה מציאות מדובר מהמשנה? אם מדובר דאיקה עדים, שיש עדים שהיא נתקדשה לו בביאה, אז אם כך, מה הייתה עמיו דבית שמאי, שאמרו שהיא לא צריכה ממנו גט שני? ואם מדובר במשנה דלקה עדים, שאין עדים שהיא נתקדשה לו בביאה, אז אם כך, מה הייתה עמיו דבית הלל? שאמרו שהיא צריכה ממנו גט שני. אלא לאו, בהכרח צריך להעמיד את המשנה בעד אחד שמעיד שהוא קידש את גרושתו בביאה באותו פונדק, ושניהם, האיש והאישה, עמודים לדברי העד. והיות שבמחלוקת בית שמאי ובית הלל הלכה כבית הלל, אז קשה על דברי רב נחמן, כי משמע לפי בית הלל שהמקדש בפני עד אחד האישה מקודשת. דוחה רב נחמן כיהודי טוב את שאלתו של רבה בשאלה נגדית, ולטעמך ולשיטתך רבה, שהמשנה דיברה על עד אחד שמעיד שהאישה התקדשה בביאה, אימה, תאמר, כיצד תסביר את הסיפה של אותה משנה, ששם נאמר, ומודים בית הלל, בנתגרשה מן האירוסין, שאין היא צריכה ממנו גט שני, מפני שאין ליבו גס בה. עד לכאן ציטוט הסיפה, ואיסה על כדעתך, ואם יעלה על דעתך לומר, שעד אחד מאימה, אז מה זה משנה לי אם היא נתגרשה ממנו מן האירוסין, ומה זה משנה לי אם היא התגרשה ממנו מן הנישואין? שהרי אם העד מעיד שהוא בא עליה לשם קידושין, אז לשיטת בית הלל היא אמורה להיות מקודשת. אלא אחא במאי עסקינן, כאן במשנה באיזה מציאות מדובר, כגון דאיקה שישנם עדי ייחוד, עדים שמעידים על כך, שהאיש והאישה התייחדו זה עם זה בפונדק, ולקה אבל אין עדי ביאה, שמעידים שאכן הייתה ביאה ממש, שבמקרה כזה בית שמאי סברי, הפכנו דף שלא אמרינן הן הן עדי ייחוד, הן הן עדי ביאה, כך שלמרות שיש עדים שמעידים על הייחוד, זה לא מעיד על כך שבהכרח הייתה כאן גם ביאה. ולכן היא לא מקודשת לו, וממילא היא לא צריכה גט שני. ובית הלל לעומת זאת סברי, שכן אמרינן הן הן עדי ייחוד, הן הן עדי ביאה. ולכן מי שראו העדים שהתייחדה עמו בפונדק, כבר לא צריך להעיד על מימוש הביאה בפועל, שכיוון שליבו גס בה. זאת אומרת, הם כבר היו נשואים והוא לא מתבייש ממנה, אז חזקה שהוא בא עליה. והיות שיש כלל שאומר שאין אדם עושה ביאתו ביאת זנות, אז בחזקת שהוא בא עליה לשם קידושין. ומודים ודאי בית הלל, בנתגרשה מן האירוסין, דלא אמרינן במקרה כזה, הן הן עדי ייחוד, הן הן עדי ביאה, מפני שבשלב האירוסין היא אמנם אשתו לכל דבר, אבל היות שהם עדיין לא חיו ביחד, שאין ליבו גס בה. ולכן היא לא צריכה ממנו גט שני. ועוד באותו עניין, אמר רבי יצחק בר שמואל בר מרתא, משמי דרב, שאדם המקדש בעד אחד אין חוששים לקידושיו, ואפילו במקרה ששניהם, דהיינו האיש והאישה, עמודים לדברי העד. ואמר רבא בר אבונה, שאדם המקדש בעד אחד, בדין הרבא אמרי, בדין הגדול אמרו, שבמקרה כזה אין חוששים לקידושיו, ושואלת הגמרא, מן, מי זה בדין הרבא? עונה על כך הגמרא שהכוונה לרב. ואיקא דאמרי, ויש אומרים את הדבר בגרסה אחרת, שאמר רבא בר אבונה אמר רב שאדם המקדש בעד אחד, בית דין הרבא אמרי, בית דין הגדול אמר, שאין חוששים לקידושיו, ועל כך שואלת הגמרא, מן, מי זה בית דין הרבה, שאמר רב את הדברים בשנו? עונה על כך הגמרא שהכוונה לרבי. מייטי מקשה על כך רב אך דבוי ברעמי מדברי הברייתא הבאה שאומרת, שניים שבאו ממדינת הים, ואישה עמהם וחבילה עמהם, ועצרו אותם במכס. זה אומר, זו אשתי וזה עבדי וזו חבילתי. וזה אומר, מה פתאום, זו אשתי וזה עבדי וזו חבילתי. והאישה אומרת, אלו שני עבדיי והחבילה שלי היא. במקרה כזה אומרת הברייתא, שהאישה צריכה לקבל שני גיטין וגובה כתובתה מן החבילה. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מבאר רחר דרבוי, היחידה מבאיזה מציאות מדובר בברייתא. אי דאית ליסה די להי ואית ליסה די להי. אם יש שני עדים לאדם הראשון שתומכים בגרסתו, ויש שני עדים לאדם השני שתומכים בגרסתו, ולכן אמרה הברייתא שהאישה צריכה שני גיטים, אז מי מצי אמרה אלו שני עבדיי וחבילה שלי? הרי יש כאן שני קטעי עדים שמכחישות את דבריה, וכיצד ייתכן שאמרה הברייתא שהאישה גובה את כתובתה מהחבילה? אלא לאו, בהכרח צריך להסביר שהברייתא מדברת בעד אחד, שיש לכל אחד מהגברים שתומך בגרסתו, ומזה ניתן להסיק שאפילו שהאישה אינה מודה לדבריהם, היא עדיין צריכה לקבל גט מכל אחד מהם, מה שאומר שהמקדש בעד אחד כן חוששים לקידושיו. דוחה הגמרא את קושייתו של רב אך דבוי, ותסברה, האם אתה סובר לומר שעד אחד בהכחשה מי מהימן? האם יש מי שסובר שיש חשיבות לעדות של עד אחד כאשר יש כנגדו עד אחד שמכחיש אותו? והרי אפילו אם לא היה כנגדו עד אחד, אלא רק האישה עצמה הייתה מכחישה אותו, ודאי שהיא לא הייתה צריכה גט כלל, אלא צריך לפרש את הברייתא באופן הבא, שלמישרי לאלמה, כדי להתיר לה להינשא למישהו מהעולם, דכולי אלמה לא פליגי, במקרה כזה אין מחלוקת, דשארי, שוודאי מותר לה, שהרי אין שני עדים המעידים שהיא התקדשה, והיא עצמה מכחישה את דברי האנשים שטוענים שהם קידשו אותה, והכה, וכאן בברייתא, החיקה אמר, כך התכוון נתנה לומר, שהיא צריכה שני גיטין כדי לגבות כתובתה מן החבילה. כלומר, מסבירה שהיא לעולם החבילה, דהיינו המטלטלין, הרכוש תהיה מונחת עד שיבוא אליהו, ויכריע למי היא שייכת. אלא אם כן, נתנו לה שניהם גט מעצמן, והגט הזה גורם לכך שהיא יכולה לגבות את כתובתה מן החבילה, שהרי ממה נפשך? אם החבילה של האחד, הרי הוא חייב לכתובה על פיו, ואם החבילה של השני, אז הוא חייב לכתובה על פיו. וכל שכן, אם החבילה כולה שלה היא. ורבי מאירי דאמר, מטלטלי משתבדי לכתובה. כלומר, החידוש שבא הברייתא להשמיע לנו, שמטלטלי משתבדי לכתובה, שזו שיטת רבי מאיר שאמר במסכת כתובות לגבי שומרת יבם, שכתובתה על נכסה בעלה הראשון, שבמקרה שהניח האחה נפטר מעות, היא לקח בהם קרקע, והוא היבם אוכל פירות. הרי מכאן שסובר רבי מאיר, שמעות משתעבדים לגביית הכתובה. שורה תחתונה שואלת הגמרא, אז מה היה ועלה? מה בסופו של דבר הדין לגבי אדם שקידש בנוכחות עד אחד? האם קידושיו קידושין או לא? רב כהנא אמר שבמקרה כזה אין חוששים לקידושיו, ורב פאפה אמר שבמקרה כזה כן חוששים לקידושיו. אמר לי, הקשה רב אשי לרב כהנא, מהי דעתך? מדוע לדעתך אין חוששים לקידושיו? האם זה מפני דיילפת למדת גזרה שווה דבר דבר מממון? שכשם בממון רק על פי שני עדים יקום דבר, כך גם בערווה יחולו הקידושים רק על פי שני עדים? אבל אי כך, אז מדוע שלא תלמד באופן הבא? מה להלן? בממון, הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, שכתוב בתורה אשר יאמר כי הוא זה, ששמחה התורה על מקצת הודעתו של הנתבע כדי לחייב אותו שבועה על הכל, וזה המקור לכך שאדם נאמן בהודעה שלו לחייב את עצמו ממון, אז אף כאן לגבי חלות קידושין תאמר, הודעת בעל דין כמאה עדים דמי. אז אם האיש והאישה מודים לדברי העד, מדוע שהיא לא תהיה מקודשת? אמר לי, ענה רב כהנא לרב אשי, הטעם, שם בממון הסיבה שאומרים הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, מפני שלא כחייב לאחריני. הוא אינו חב לאחרים על ידי הודעתו זו, שאין הנפסד אלא הוא עצמו. אבל במקרה שהודעת בעל דין בממון גורמת לחוב כלפי אחרים, אז אין הודעת בעל דין כמאה עדים דמי. והכה, וכן כאן, לעניין קידושין, כחייב לאחריני. אם היינו אומרים שהיא מקודשת על סמך הודעתה, הרי זה היה גורם חיוב כלפי אחרים, כי קרובותיה היו נאסרות בו, וקרוביו היו נאסרים בה. הוא מספר את הגמרא, מר זוטרא ורב עדה סבא, בני הם היו אחים, בניו דרב מרי בר איסור. וכאשר הוא נפטר, פליג נכסיו בעדי הדדי, הם חלקו את הנכסים זה עם זה ללא נוכחות עדים. עתו לקמי, אז הם באו לפני דרב אשי, אמרו לי ושאלו אותו, שמה שנאמר בפסוק על פי שני עדים, לאיזה צורך אמר רחמנה את הדבר? האם הצורך בעדים הוא משום החשש, דאי בי למיהדר לא מצי אדרי בהו? שאם אחד הצדדים ירצה לחזור בו מהקניין שבוצע, הוא לא יוכל בגלל העדים, וענן, והרי אנחנו שחילקנו את הירושה, לא אדרי, אין חשש שנחזור בנו, ולכן הקניין קיים, או דילמה או אולי, לא מקם ימילת אלא בסעדי. אין הקניין הממוני מתקיים אלא בעדים, ואם כך, נמצא שאני מחזיק בשלו, והוא מחזיק בשלי, שאין חלוקתנו כלום. אמר לו, ענה להם רבשי, לא עברו סעדי, אלא לשקרי. לא נבראו העדים בדיני ממונות, אלא כנגד הכופרים בדברים לומר שלא כן הוא, ואם אין אתם שקרנים ואתם לא חוזרים בכם מהחלוקה, אז אין לכם צורך בעדים וחלוקתכם קיימת. עד לכאן דף סמכי. למעוניינים בהרחבה, השתמשה הגמרא בביטוי לחיי, ולדעת הרב יוסף קפח זכר צדיק לברכה, הברכה לחיים היא בעצם שיבוש מהמילה לחיי, וכך אכן נוהגים בני תימן עד היום, ומשמעות המילה לחיי בארמית זה נתינת אפשרות והסכמה. הרב קפח נולד בתרע"ח 1917 בצנע בתימן. אביו, מרי דוד קפח, נפטר טרם מלאה לו שנה, לאחר שהוקה נמרצות על ידי שוטרים בעת מעצרם על לימוד תורה. ובשנת תרפ"ב 1922, אמו נפטרה כאשר הוא היה בן 5, והוא גדל אצל דודתו ולמד תורה אצל סבו, מר יחיה קפח, שהיה ממקימי תנועת דור דעה, שחסידיה נודעו בכינוי דרדיים. כאשר היה בן 16 הוא נאסר על ידי השלטונות, ולאחר ששוחרר הוא נשא לאישה את בת דודתו הקטנה ברכה, וכעבור 3 שנים נולד בנם הבכור דוד. בשנת תש"ג 1943 הוא עלה לארץ ישראל, הוא החל ללמוד בישיבת מרכז הרב והמשיך בלימודי דיינות במכון הארי פישל, ובשנת תש"י 1950 הוא התמנה לדיין בבית הדין האזורי בירושלים, כעבור 20 שנה הוא התמנה לדיין בבית הדין הגדול. הוא היה חבר במועצת הרבנות הראשית לישראל ונשיא הקהילה התימנית בירושלים, ובשנת תשכ"ט הוא זכה בפרס ישראל לספרות תורנית. עיקר מפעלו התורני היה תרגום לעברית והדרה מכתבי יד של עשרות ספרים של ראשוני חכמי ספרד. על גדולתו בתורה ובפרט בכתבי הרמב״ם קרא עליו הרב נחום אליעזר רבינוביץ' זצ"ל את המשפט הבא, מיוסף עד יוסף לא קם כיוסף, והכוונה כי מאז חיבור ספר כסף משנה לרבי יוסף קארו לא קם חכם שביער והעיר את דברי הרמב״ם כמו רבי יוסף קפח.